טוב, שלום, ערב טוב. אנחנו מסדרים את השיעורים על פי סדר הלידה, שנת הלידה המשוערת. אז בעצם אנחנו נשארים פה בשנה ובמקום, זה גם סוג של התנצלות. אנחנו שבוע הבא ועוד שבועיים, אנחנו גם לא נהיה באזור הזה, אבל כך יצא, יש פה אנשים המוכרים, יש פה אומס שנולדו בשנים האלה ובמקום הזה. אז הרב מרדכי יפה, שמכונה הלבוש, שכתב כמה ספרים, נדבר עליהם אחר כך, שמקראים הלבושים, היה ספר הלכה נלמד מאוד מאוד בערך 200 שנה. היום הוא נושא כלים. הוא לא בדיוק נושא כלים, כי הוא לא על השולחן ערוך, אבל לפי סדר השולחן ערוך הוא, זה טיפה, כל מי שלומד בפרויקט השו"ת יודע שבלחצן העכבר הימני, אז הנושאי כלים מקבלים אותם מיד על הסעיף, אבל יש ספרים שזה בדרך כלל בעיקר הלבוש, ערוך השולחן, שולחן ערוך הרב, שהם בעצם ספרים על סדר השולחן ערוך שהם לא נושאי כלים, אלא הם כתיבה מחדש. אז הקדום בהם והחשוב בהם, לפחות היסטורית החשוב בהם, זה הלבוש. ששוב, חשיבותו ירדה היום לסדר משני, אבל חשיבותו הייתה יותר גדולה, וגם היום הוא חשוב מאוד, אבל אפשר ללמוד על החשיבות של אחרונים הלכה למעשה לפי כמות הופעתם במשנה ברורה. והלבוש מופיע המון במשנה ברורה. עכשיו, עוד משהו שמופיע הרבה מאוד במשנה ברורה, נדבר עליו כמה משפטים עוד מעט, אליהו רבה, לא נדבר עליו שיעור, לרב אליהו שפירא, אבל אליהו רבה זה נושא כלים של הלבוש. ספר שנכתב על הלבוש ולא על השולחן ערוך. נדבר על זה בסוף, אז אני מראה לכם כמה זה הספר מרכזי וחשוב, שנושא כלים חשובים מאוד, נכתבו על הספר הנלמד, שזה היה הלבוש. אז מי הוא הלבוש? קודם כל 1530, שיעור שלישי רצוף, שאנחנו אומרים על מדברים על המספרים העגולים, שזה לא שנשים ילדו דווקא בשנים, שנת ה' ריש צדיק. אלא כשהשנה היא משוערת, אז אנחנו מעגלים אותה למשפחה מיוחסת. ואומנם התורה, אבל היא זרו בנענים והכל, אבל תראו בסדרה הזאת שיש באמת יותר מתבקש סתם אנשים שאבא שלהם היה רב, וככה היה להם התחלה קצת יותר חלקה. אביו נקרא רבי אברהם יפה, או רבי אברהם מביהם. אביו היה תלמיד של מישהו שהוא לא מספיק מוכר, אבל הוא חשוב מאוד, רבי אברהם בן אביגדור. ואביו היה אב בית דין בפראג, ואחר כך היה רב של כל בוהמיה. דיברנו על בוהמיה בשיעור הקודם, שצ'כיה חולקת בעצם לשני חלקים, לבוואריה ולבוהמיה. אז היו שתי ממלכות נפרדות. אז רבי מרדכי יפה, לפני שהיה רבי, הוא למד בלובלין, ששם ראש הישיבה היה מהרש"ל. ואחר כך הוא עבר לקרקוב, ששם ראש הישיבה היה הרמ"א. דיברנו על שניהם. אבל הוא במקור מפראג, והוא מתחתן וחוזר לפראג. הוא מקים בה ישיבה שהולכת וגדלה. ובשנת 1560 מגורשים היהודים תחילה מפראג ואחר כך מכל בוהמי. הוא בן 30 ואז הישיבה שלו די חשובה, אך מגורשים היהודים. אנחנו נתקלים פה בגירושים לא ידועים. מפעם לפעם לא מפורסמים, לא זכה הגירוש הזה להיות מפורסם, אנחנו עוד נזכיר אותו בהמשך, הוא יתגלגל לנו. הקיסר פרנדיננד הראשון, שם רשעים מרכב, והוא עובר לאיטליה, ואנחנו נראה, נזכיר את זה באיטליה. הלבוש בקי גדול במדעים, דיברנו ביחס בין נכון? בין המהרש"ל לרמ"א, על הוויכוח שיש להם אם ללמוד מדעים או לא ללמוד מדעים. הוא בהחלט מתמחה במדעים, במיוחד שהוא באיטליה. באיטליה הוא בערך 10 שנים, בעיקר במונטובה וונציה. לומד מתמטיקה, אסטרונומיה, פילוסופיה. ושם הוא לומד גם קבלה. רבי מתתיהו דלקורט יושב באיטליה, ואצלו הלבוש לומד קבלה. אנחנו נדבר אחר כך על הפירוש של הלבוש של הריקנטי, שזה סוג של ספר קבלי על הרמב"ן. הלבוש בהחלט גם יודע קבלה וגם כותב קבלה. הוא באיטליה עד 1572. ואז הוא חוזר לפולין, שהוא במקור מפראג, כן? שהיא לא בפולין, אלא בבוהמיה. ואמרנו שהוא למד בלובלין ובקרקו, שהם בפולין. עכשיו הוא חוזר לפולין, והוא רב תחילה בעיר הורודנה, שהיא די, אז הייתה די ידועה ודי בפולין. היום היא נקראת גורדנו, נדמה לי, והיא בבלרוס. בהורודנו היה לו בית כנסת מפואר, בית כנסת שנקרא על שמו, אבל הוא לא שרד, הוא נשרף. כעבור כמה שנים. ומהורודנה, בעקבות איזה מחלוקת, ב-1588 הוא עובר ללובלין, וב-1590 לקרמניץ. ב-1592, קורה משהו קצת מוזר, אנחנו הזכרנו את זה בשיעור על המהר"ל מפראג. המהר"ל עוזב את פראג ועובר לפוזנה, ורבי מרדכי ורבי מרדכי יפה מגיע לפראג שכאמור עיר הולדתו. הוא חוזר לפראג שהוא היה בה בהולדתו, והוא היה בה גם בישיבה שלו עד הגירוש, והוא מכהן כרב העיר כמה שנים, וב-1597 הם מתחלפים בחזרה. המהר"ל מפראג חוזר לפראג, ואז הוא גם רב העיר הרשמי. קודם אנחנו לא בטוחים, אולי גם מה נבע לרב העיר, ו המהר"ל מפראג מגיע מפוזנה לפראג, ורבי מרדכי יפה עוזב את פראג ונהיה הרב של העיר פוזנה. אולי הם קוראים לו פוזנה. וזה קורה ב-1597. ואז עד יום מותו, הוא יאריך ימים רבי מרדכי יפה, עד 1612 הוא הרב של פוזנה. נפטר ונקבר בפוזנה שבפולין. אז אנחנו רואים פה את היחס בין נולד הפראג, אחי נשואב חזר לשם והקים בישיבה, ככה, פראג בהתחלה, ואחר כך פולין, לובלין וקרקוב שהוא לומד שם, מתחתן חוזר לפראג, מקים שם ישיבה, אבל בגירוש יהודי בוהמיה יעבור לאיטליה, יהיה בערך 10 שנים באיטליה, אחר כך יעבור ויהיה רב בכמה ארצות, בכמה ערים שבזמנו היו בפולין, יחזור לפראג לכמה שנים, להיות רב של פראג, שנים ספורות, ואז יחזור עוד פעם לפולין, פוזנה, ששם גם ימות ויקבר. שמות ספריו הם על פי הפסוק שמתחיל במילים ומרדכי יצא, אני קוראים לו מרדכי, אז הרבה כותבים, אז שמם רמוז בספרם, אז הוא לא קורא לזה ספר משהו עם מרדכי, אלא משהו עם הלבוש. מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת בחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, ועיר שושן צהלה ושמחה. זה הפסוק. אז קודם כל הוא כותב ספר הלכה, על פי סדר, קוראים לזה על פי סדר שולחן ערוך, למרות שמעשה הסדר של שולחן ערוך הוא סדר עטור. אבל בוא נקרא לזה סדר שולחן ערוך. את אור החיים הוא מחלק לשניים. הראשון זה עד הלכות שבת, ולא עד בכלל, כאילו מעגל אור החיים מסודר בהתחלה לפי סדר היום, עם ברכות ותפילות וכזה, ממתי שאדם קם עד מתי שאדם הולך לישון, ואחר כך יש לפי מעגל השנה, שזה שבת וחגים. אז החלק הראשון, זה חשוב, כי זה חלוקה הגיונית של אור החיים, היום אנחנו מחלקים את זה בדרך כלל לפי משנה ברורה לשש, אבל לשש זה לא זה, אם מחלקים לשניים, זה החלוקה המתבקשת, אז הוא קורא לפי בלבוש מלכות, תחלת וחור. אז לבוש התחלת זה אור החיים החצי הראשון, ולבוש החור זה אור החיים חלק שני. אז ברגע שזה לא אותו שם, לא אור החיים, זה כבר, זה הגיוני מבחינת כרך, אבל שיקרא לזה אורח חיים א' ואורח חיים ב'. ברגע שזה הרבה שמות כבר אי אפשר לזכור, ובאמת לא זוכרים את זה. וזה נקרא בדרך כלל הלבוש. חוץ מנושאי כלים מעצבנים כאלה, שקוראים לזה, נושאי כלים על היורד דעה, מצטטים. אתם יודעים שלי לא יודעים, אני צריך למדת, זה ראשי תיבות, עתז, עין תת זין, ושאלו אותי עוד מי זה, ועוד היה מישהו אחר בשם התלת זקנים, אבל זה הלבוש, הלבוש, אתם רואים, תז, על היורד דעה, מצטט עין תת זין, זה אתרת זהב, ואתרת זהב, זה מה שאנחנו קוראים הלבוש. ונדמה לי שפרויקט השו"ת, החל מאיזושהי גרסה מסוימת, עזבו את השמות האלה ופשוט קוראים לזה לבוש. אז על היורד דעה זה אתרת זהב, זה נורא חשוב.
גם הראשון וגם השני?
את הכל, לא, כל ארבעת הכרכים, חמישה, אור החיים שניים, יורד דעה זה אתרת זהב, ואני חושב שזה האחרון החשוב. אבן עזר זה נקרא לבוש הבוץ והארגמן, וחושב משפט זה לא מפורסם, זה כולם קוראים לזה לבוש. זה נקרא העיר שושן, או לבוש העיר שושן. אז כל האלה נקראים בפי הלומדים לבוש. לבוש על כך וכך. טיפה, טיפה צריך להכיר את האתרת זהב הזה, אבל גם תחלת משנה של קצת, אני חושב. אבל הוא כתב עוד סיפורים, עוד ספרים. הוא כתב על רש"י על התורה, שזה גם על רש"י על התורה וגם על אחד המפרשים של רש"י, שנקרא פה שריהם, וזה קורא לבוש האורה. עוד שאין פה את המילה אורה, יש אור בפסוק האחר. ויש לו עוד לבושים, לא לפי הפירוש הזה, מדבר על השלישייה שנתפסים יחד, שאחד נקרא פינת יקרת, לבוש פינת יקרת, לבוש עדר היקר ולבוש אור יקרות. הראשון זה פירוש על מורה נבוכים. השני זה חיבור על הלכות הקודש, הלכות קידוש החודש במשנה תורה. מכירים את הלכות קידוש החודש? מה מיוחד בו?
הכל לא נכון לפי דבר.
מה זה? זה ספר קשה מאוד, זה ספר של סוד העיבור. יש לו קצת אסטרונומיה של זמנם, והרבה מאוד, מה שנקרא, סוד העיבור, איך בדיוק לחלק את כל הזמנים. אז יש לזה פירוש, ויש לזה, ובפירוש הזה, בדיוק שדה יקר יש עוד פירוש, אולי נזכיר עוד משהו, על ספר צורת הארץ. ועוד לבוש אור יקרת על פירוש שקנאתי על התורה. פירוש שקנאתי זה נקרא על התורה, ובעצם זה על הרמב"ן על התורה, וזה פירוש קבלי. אז הוא כתב על זה חיבור, ואת שלושתם הוא קרח יחד, זה נקרא לבוש אור יקרות, שלושתם יחד. ויש לו עוד ספר שהוא כתב והוא לא נתפס, ספר דרשות. נקרא לבוש ששון ושמחה. שמות שלו לא קליטים בכלל לכל הספרים. אנחנו נתחיל לקרוא שהוא מסביר, הספר של השולחן ערוך, איך ולמה הוא כתב אותו, בהקדמה ללבוש התכלת. מי שזוכר מה זה לבוש התכלת? אורח חיים הראשון. זאת אומרת, מה זה הקדמה ללבוש התכלת? הקדמה ללבוש, הקדמה הוא כותב שם ביוגרפיה קצרה, גם לחייו וגם על ספריו. ביבליוגרפיה. כבר ידעת מה שכתב הבית יוסף ז"ל, ואז הוא מביא הנסיבות כתיבת הבית יוסף, והיא, בבוא הספר בראשונה, ספר בית יוסף, בבוא הספר בראשונה, בארצות האלה, סמכו עליו כל עמדי התורה, כי חשבו לקיצור כנגד ריבוי הספרים, כל הספרים, אני אומר רק אותו, כי ראו משביר בר לכל עמי הארץ, כמובן המשביר, זה יוסף המשביר, והיא נסעו על כל הספרים הפוסקים הראשונים אשר היו בידינו, כי הוא כולל דעת כולם. וגם אנוכי הקטן, בעניות דעתי ורך בשנים, אז היה ורך בשנים, אז היה בעיניי כמוצא שלל רב. אך ברבות הימים ראיתי והתבוננתי, כי עדיין דרכו הוא דרך ארוכה מאוד, כי הוא זל לרוחב התפשטות שכלו הרב, לאין בו נקלה, קראו קצרה. הוא אמר, אני קצר לכם את הראשונים. וזה לא קצר, לאנשים כמו הבית יוסף זה קצר, אבל אנשים רגילים, הבית יוסף ארוך מאוד. אני חייב להזדהות, רק אני אגיד שזו אריכות נצרכת. אבל לנו העיניים והאביונים בתורה עדיין ארוכה וארוכה היא. אז אמרתי, אלך לי בעקבותיו, וירשום לי קיצור הדינים על פי הסכמתו שכתב לי שאין לשלושה עמודי הוראה ז"ל. אבל הספרים בטעמם ובדמי בקיצור שאפשר. וזה הכי לי לעשות. ואמרתי, טוב, הוא ארוך מדי, אני אקצר. הוא מוציא מין קיצור בית יוסף כזה. ויהי אחרי הדברים האלה יצא הקצף מפני השם בגזרת גירוש וארץ מולדתי מדינת פיהם, ואז אמרנו שהוא גולה לאיטליה. והנה באותי שם בקהילת קודש ונציה שמעתי איך הרב המשביר, בית יוסף בעצמו, התעורר על זה עניין המועיל. וגם כתב לארץ איטליה, למדפיסים אשר שם, שרצונו לשלוח קיצור מספרו הגדול להדפיס. מדהים, כי הבית יוסף הוא בעצמו כל פעם נוסע מצפת. נדמה לי שהבית יוסף על אור החיים בכלל הוא נסע, הוא עוד לא היה בצפת, הוא היה בביריה, היה צפת, ורק אחר כך הוא מגיע לצפת, ואין דפוסים, בארץ ישראל ודאי שאין דפוסים, זה הגיע רק דפוס בבק, קראו לזה במאה ה-19. רק כשמגיעים לשם יהודים הם מביאים את הדפוס הרבה יותר מיוחד. אבל יש, בקושטה יש קצת אצל הטורקים, אבל הבית יוסף שרוצה להדפיס את זה, צריך, אירופה כבר מלאה בתי דפוס, ואצל העותמנים זה עוד לא הגיע, הבית יוסף נוסע לאיטליה. והוא באיטליה שומע שהבית יוסף אמר שהוא עומד להגיע, כי הוא רוצה להדפיס קיצור לספר שלו. אז הלב הוא שהבית יוסף היה ארוך, אז הוא כותב קיצור. אבל אחרי הוא שומע שהבית יוסף בעצמו כותב קיצור לספר שלו. והוא אשר קראו לשולחן ארוך. אז שמעתי, ומשכתי ידים ממלאכה זו, ממלאכתי זו, מזכיר קצת את הרמה, נכון? הוא אומר, די, אני לא צריך לכתוב, כי שמעתי שמועה שבעצמו מקצר, ואמרתי, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, קבלתי שכר על הפרישה. ואחר כך, זה בדילוגים הציטוט שלי, ואחר כך בבוא הספר הזה לוונציה, ראיתיו, וראיתי כי קצר קצרה בו, ידו בו מאוד, ולא יספיק לו למעניינים, כי קראו בו כקורא בספר החתום, וכחלום בלא פתרון. וכאילו היה הכל הלכה למשה מסיני, בלי שום טעם בצירוף. שולחן ארוך זה קצר מדי, בית יוסף ארוך מדי, אבל שולחן ארוך אין שום, לא כותב את הגמרא בחצי משפט, את הראשון, לפי מה פסקת, כלום, רק שירה תחתונה, כאילו זה הלכה למשה מסיני. אז אמרתי, אבל גם מבחינת התוכן, מקום אחד הניח לי הרב להתגדר בו, כי הוא המשיך וכתב רוד הדיני על פי הרמב״ם ז"ל, מפני מה שהיו נוהגים בו בארצות ישמעאל, אשר הוא הרב בית יוסף, היה מנהיגם בראשם, בארצות ישמעאל, מתכוון לעותמנים. ובאלו ארצות ברוב, אין נוהגים כן. אז אמרתי, אשור למלכתי לכתוב ולבאר אותם הדינים הנוהגים באלו ארצות אשכנז, פיהם, מרין, פולין, רוסיה ואגפיהם. ותוך כך, בעוד הייתי בוונציה, יצא הכל במחנה העברים, כי הוא גולה בוונציה, כן? הוא לא נמצא באשכנז, איפה שכל בפולין, איפה שהכל מתרחש. כי אדוני מורי ורבי, מורי נרוב משה איסרלין, אמרנו שהוא למד בהתחלה בלובלין, אבל אחר כך הוא בעצמו למד בקרקוב אצל הרמה. בקהילת קודש קרקוב, נתעורר על הדרך הזה אשר בחרתי להיכנע, לבאר כל מיני הגיעה ארצות הנ"ל. אז חשבתי, משכתי ידי שנית מזאת המלאכה, פעם שנייה שהוא מפסיק. כי הוא זל היה רז מובהק וגדול לכל אחד, ואם הרמה יכתוב מה הוא צריך, ואמרתי, במקום גדולים לא עמיד עצמי. אז אמרתי, אוי לו, קדמוני רבו, אז הוא מפסיק, אז הוא אוסף את ההלכה, אז הוא לא עושה את ההלכה, אומר ההלכה מוצתה, אחד בית יוסף, אחד רמה, אז מה אני אעשה? הוא הולך לדרך אחרת לגמרי. אז אמרתי, אולי, קדמי רבותיי, בכל אשר עזמתי לעשות, אתן לי על ימין ועל שמאל, ובחר לי דרך אחרת, אולי שר בעיני השם, וחפצו בידי אצליח. והגעתי, מצאתי אונלי, בינותי לי בשאר הספרים, אשר למדתי בנעוריי, וקיבלתי מרבותיי, וליקטתי וכתבתי לי ביאורים יפים על שלושה ספרים ראשיים, שהם כוללים שלוש חוכמות המפורסמות, אשר למדתי בנעוריי מרבותיי, למען היותם לי למזכרת, למשמרת, לעת התגברות השכחה, והיא את הזקנה. כאילו לעצמו. כשהוא יזכין שיהיה לו מה לקרוא. ואלוהם, האחד הוא ספר החוכמה המפורסם, הוא ספר מורה נבוכים, שכולל כל החוכמות שדיברו בהם חכמי המחקר, חיבור החכם השלם, מורנו הרמב״ם ז"ל. קודם כל, ספר יסוד א' מחוץ להלכה, מורה נבוכים. השני הוא הלכות קידוש החודש, אשר בספרו היד הגדולה אשר עשה משה ז"ל. והוא בכל הדפוסים מוטעה מאוד, וגם הוא מודפס בלא ציורי תמונות התוכניות השייכים לו, והוא חייב באור, כן, דילגתי פה מאוד. והשלישי הוא ספר החמוד, זה חמוד, לא, חמודות, כן, לא בעברית של היום, שעשה המקובל הגדול בדורו רבינו מנחם מרקנה צהל, שעשה פירוש על התורה דרך הקבלה בסתימות וזומת מאוד. והנה הוא אומר, ספר יסודי בחוכמה, מחשבה, פילוסופיה, איך לקרוא לזה, ספר יסודי בסוד העיבור וספר יסודי בקבלה, שלושה ספרים, אני אכתוב עליהם פירוש. ואחר הדברים האלה, בימים הרבימים מתעשת בעולם, ספרי הדפוס משני עמודים הגדולים אשר הזכרתי, והם ספר המשביר הגדול, רבני יוסף קארו, ואדוני, ראיתים, כי קצור קצרה ידע מאוד, כי גם רבנו משה זל הלך בעקבות רבי יוסף קארו, אלו שהוסיף מנהגי ארצות הנ"ל. הוא אמר, חשב שהוא פרט את מקור המנהגים, אבל הוא בסך הכל כתב, מה נוהגים פה? וכאמור, הוא אמר שהבית יוסף ארוך מדי, והשולחן ארוך קצר מדי, אז על השולחן ארוך אבל אין אשכנזים, אבל אשכנזים הרמה כותר. אבל גם הרמה ושולחן ערוך יחד הם קצרים מדי. אז ראיתי ואמרתי, הנה אתה הגיע לי העת לחזור למלאכתי הראשונה, כי עדיין אין לכו רבותיי מקום להתגדר בו, כי רחוקים וגבוהים מדרכיהם, מדרכיים מחשבותיהם ומחשבותיי, כי הם, כמו זה הפסוק, כי הם לרוחב בינתם ובקיאותם, שהיו בקיאים בכל שיטת התלמוד והפוסקים, והיו גלויים להם טעמי כל דין וכל דין, לא כתבו, רק ראשי הפרקים. בית יוסף זה ארוך, לתלמידי חכמים זה נראה קצר, אבל באמת זה ארוך. שולחן ארוך למי זה נועד? למי שיודע בעל פה את הבית יוסף, אבל למי שלא זה קצר מדי. ולא כתבו, רק ראשי הפרקים, פסקי הדינים, בקיצור מופלג, כי לא היו כולם הלכה למשל ישראל ולא תמים, אשר... תורנת מספיק רק להם ולאשר בגילם, הכוונה ברמתם. והנה הם ערכו שולחנם בכל מיני מעדנים, מגדים, כפרים ונרדים. המאכלים, אך המאכלים כתפל בלי מלח, אף כי כל חכם לב, אף כי כל חכם לב, כל אוכל יטעם בטעם הידוע להם, כמו במן, כן? אבל לנו אביונים, איך יטעם אוכל תפל בלי מלח? כי אי אפשר לדין בלא טעם, כמו שאי אפשר לאוכל בלי מלח. עוד קיצור הגאונים הנ"ל, והשמיטו כמה דינים בשולחן ערוך הכתוב בדברי רבי יעקב, זה על הטור, בעל הטורים. כן, הטור ראוי באורך. הטור בעל הטורים, ודברי רבינו בעל הבית יוסף כתוב מספרי הגדול, ואולי היה זה לרוב פשוטם בעיניהם. שולחן ערוך קצר מדי, מדלג על כמה עניינים, אבל אין נראה לי להשמיטם בעבור זה, כי הגדולים יודעים. על כן אמרתי, הנה אתה את לי את דודים לדבר ולחזור למחתי הראשונה, להעתיק כל דין ודין על בוריו, ושלא להשמיט שום דבר מה שהשמיטו, ולגמור בעזר היה להתברך אותם בדקדוקם ובטעמם כאשר התחלתי. והיא, ספרי זה, הלבוש, כדבר הממוצע בין שתי הקצוות. קצה אחד הוא החיבור הגדול של הרב המשביר שעשה סביב הטור, שהוא ארוך הרבה, והקצה השני הוא השולחן ערוך של השני הגדולים, שהוא קצר מאוד, וספרי זה לא אמצעי ביניהם. וכאמור, הבית יוסף היה ארוך מדי ללומדים, ושולחן ערוך היה קצר מדי, בלי טעמים ללומדים, הם לא רוצים רק מסקנות, ומאוד הצניח, והלבוש בגלל לשונו היפה, וכתפיו הרחבות, וזה שהוא מתחיל בקצרה מהסוגיות והטעמים, ואומר במשפט אחד, מי הראשון עליו נפסק להלכה, זה בדיוק מה שרצו הלומדים, והנה שולחן ערוך מורחב. ואכן ככה, הוא ממשיך, והוא מדבר עוד על שלושת הספרים הקצרים, למה חשוב דווקא אלה, אבל בואו נדלג. אירוע שהיה בסוף חייו, והוא נורא נורא חשוב מבחינת היסטוריה, אבל אנחנו לא נדבר עליו עכשיו כמה משפטים. אם נעביר שיעור על המהר"ם מלובלין, אז אולי מן הראוי לדבר על זה יותר בהרחבה, אבל אני חושב שלא נעביר, וזה סיפור הגט מווילנה. פולמוס גדול, אנחנו את הפולמוסים העיקריים בתקופות האלה, אנחנו נזכיר, פולמוס גדול מאוד ביהדות של אותה תקופה. יש על זה ערך בויקיפדיה, אתם מוזמנים לקרוא על מרוב חשיבותו של הפולמוס הזה. נער צעיר, והקלה והחתן צעירים מאוד. דיברנו, לא? דיברנו? שהיו רגילים הזה להתחתן בסביבות גיל 14-15. התחתנו. כמה גברים, חתנים, אנשים היו עוד יותר צעירות. זה היה ניסויים, כאילו, החתן והקלה לא הכירו אחד השני, המשפחות השתתפו. ובחור צעיר כזה, כבר בן 16 או משהו, זוג בלי ילדים. והבעל חולה בחולי, ואז מחולאים רבים מתו, נופל למשכב. ובגלל שאין ילדים, בכלל לא טוב, עדיף להיות גרושה מאשר אלמנה, ובמיוחד כשאין ילדים, אם עכשיו הבעל ימות, אז האישה תצטרך ייבום. ולך תמצא, במיוחד שהם לא באותו עיר, הקלה מווינה והחתן מלבוב. אז ובכלל גרים בווינה אצל משפחת הקלה, שהם כנראה מי שמנהל את העניינים שם זה קרובי הקלה, שהם מבקשים מהחתן, בחור צעיר וכולם שם מבוגרים ותקיפים, ומבקשים ממנו לכתוב גט, והוא מתרצה וכותב גט. גט שכיב מרע אמורים לכתוב מתנאי, שזה על תנאי שהוא ימות, שאם הוא לא מת, אז הגט בטל. אלא שנהגו לא לכתוב תנאים בגט, ולא לתת תנאים בגט. ולכן עושים את התנאי בנפרד, וככל הנראה בשטר. את התנאי עושים בנפרד, ואת הגט עושים גט ללא תנאי. הגט ניתן, על ידי שני חכמים חשובים, אחד רבנו מנוח שימות קצת אחר כך. אבל עוד אחד זה האסמה, ספר מירת עיניים, אנחנו נעביר לו שיעור בעזרת השם. והחתן מבריא. החתן מבריא, בסדר, יש גט, אז בואו, נקרא את הגט, לא יודע, התנאי לא יתקיים. או אם מחליטים שהגט כן טוב, אז לקדש אותה שוב. גם יש איזה שטר שכאילו מכריח אותם לקדש אותה שוב. אבל אז יש איזה סכסוך, אנחנו לא בטוחים מה הוא היה. קרובי הקלה מחליטים שהם לא רוצים שהקלה תחזור אליו, אלא שהיא תינסה למישהו אחר. אבל אם היא נשואה הראשון, היא לא יכולה להתחתן למישהו אחר. וקם רעש גדול מאוד פולמוס ביהדות. גדולי האומרים שהגט אינו גט, והזוג נשוי ולא יכולה להתחתן מישהו אחר, אלא אם כן הוא הוציא גט שני, זה המערם מלובלין, שהוא אז הרב של לבוב, הרב של העיר של החתן, שהוא הולך לזקן גדולי הדור, לרבי מרדכי יפה, שגם הוא מסכים עם המערם מלובלין. לא יודע אם שמתם לב, אבל הרבה ספרים כתב הרב מרדכי יפה, ואף אחד מהם אינו תשובות, אינו מצפים. היה הרב הרבה זמן בכמה ערים בפולין, היה הרב של פראג, בטח כתב הרבה תשובות. לא זכינו שליקט את תשובותיו, אין לנו שוט של הלבוש. אבל את שתי התשובות שהוא כתב על הגט מווילנה, המערה מלובלין, שהיה יחד איתו בכל המסע, הדפיס בספרו. וככה, בספר שנקרא שוט המערה מלובלין, יש שתי תשובות של בעל הלבוש, של רבי מרדכי יפה. שזה מי שאין לנו שוט שלו. זה תופעה שקיימת, היא לא כל כך נדירה. אבל אני חושב שהיא כן נדירה, שרב מאוד חשוב, שאין לנו שוט, שתשובות שלו נמצאים בשוט אחר. ואמרתי לכם את הסיבה. אז הבאתי בהתחלה כמה משפטים, מסימן קוף ג'ימל, ולך תשובת, זה בהתחלה כתבתי את הקדמת המערה מלובלין, ולך תשובת הגאון מורנו הרב מרדכי יפה זצ"ל. כן, זאת אומרת שאת ההקדמה הוא כותב כבר אחרי פטירתו, שהשיבה למנה לי נתווה בגט שכיב מרע הנ"ל, וקודם שהגיע לידי דברי תשובתי, כאשר הוא הכל מבואר בדבריו. ואף על פי כן לא יתיר אני אישה נזכרת לאלמה אפילו בגט שני, רק שהיה מצריך אותה לחזור לבעלה הראשון. פעל אחר שבאו לידו דברי תשובתי והתאמתו לו כל הדברים, ביטל דעתו ועלה גם כן הסכמתו להצריכה גט שני. זאת אומרת, הוא החמיר יותר ממני, אני אמרתי שייתן גט שני. הוא רצה שאפילו לא ייתן גט שני, אלא בכלל שהיא חוזרת אליו, שהיא צריכה לחזור אליו, כי גט שני כאילו מספק קל. אבל הצלחתי לשכנע אותו שייתן גט שני. אבל בטח לא שהיא יכולה להתחתן בלי גט בכלל. זה הקדמת המאמר המלובלין, והבאתי משפט אחד מתשובת רבי מרדכי יפה, על כן אחווה דעתי לגלות חומר האיסור, שיש בגט זה מי שמתירה להינשא לאלמה, וזה שהם רוצים לדמות גט הניתן מאהבה, לגט הניתן מחמת שנאה, מחמת שלא מצא חן בעיניו, ובאמת אינם דומים זה לזה, כאשר עבר בעזרת השם יתברך. מעניין מאוד מאוד. הוא אומר, גט רגיל זה גט שניתן מתוך שנאה. וכל ההוכחות שלכם זה מגט מתוך שנאה, ואני אסביר לכם למה אי אפשר לדמות גט שניתן מאהבה לגט שניתן משימה. פשוט מדהים, כמו הסכם אהבה שיש היום, זה השם בצוהר של ה... זה לא גט. למרות שהיו כאלה, יש גופים שעושים גלת התנאי, הסכם אהבה זה לא גט, זה הסכם לכפיית גט, אפשר להגיד ככה. תשובה מאוד מאוד מעניינת, אבל אחר כך בתשובת, בקוף קפה יש עוד תשובה, וזה הרבי מרדכי יפה, הוא על ערש דווי כבר. הוא יהודי מבוגר מאוד, כבר למעלה מ-80, כותב עוד תשובה על העניין הזה. למה הוא כותב עוד תשובה? בגלל שהפולמוס היה כל כך גדול, שוועד ארבע ארצות דן בו. ולוועד ארבע ארצות לא היה נעים לחלוק על רבי מרדכי יפה. זה היה כאילו ידעו מראש, הרי ביום שם הצדדים, והם יודעים שאם רבי מרדכי יפה אומר משהו, אז לא יחלקו עליו. ולכן הופצה שמועה שהוא חזר בו. חזר בו, שורה הרבה מתנגדים, אז הוא חזר בו. אז הוא כתב, מכתב, תשובה, על זה שהוא לא חוזר בו. וזה הוא כותב מתי תחולה, והוא כותב שם. והנה שמעתי שקצתה מן המקלים מתפארים למור, מקלים, כן? כי הם נותנים להתחתן עוד פעם. תמיד השאלה בגט מה כולה ומה חומרה. ונתנו לו לפתח תרמות מה זה מקילים. מתפארים למור לפתות אותי בפיתומי מילי, שיחזור בי מפסקי אשר כתבתי ולהסכים עמהם להתירה לאלמה על הגט הראשון שנעשה בקהילת קודש וינה. וין. אלה לא ארוחות, אכול בשר, הוא יודע ועד נאמן עליי. לא עלתה מחשבתי, מחשבת זר ופיגול לא ירצה, כאשר הם חושבים. והרי אני עכשיו מוטל על ארז דווי, לא עלינו, ותולה בדין מלך המחי המכין ברך, שהוא יסעדני לשלוח לי תרופה ורפואה מכל יזה. הנני עומד לחזק ולאמץ את דבריי האחרונים, שלא להתירה לאלמה, כי אם דווקא על ידי גד שני. בכל המקלים בדבר הזה, הם מתירים אשת איש ומרבים ממזרים לישראל. וואו. מה זה?
הוא אמר שכן אפשר בגט שני.
לא, אז ראינו קודם, כן. הוא אמר קודם שאמר לובלין, שכנע אותו. שהוא אומר, היא יכולה להתחתן עוד פעם בגט שני, אבל היא חייבת גט שני. היא לא יכולה להתחתן בגט הראשון. זה כאילו כבר הסכימו. שייתן לה גט שני ולא יישארו נשואים, כי היא לא יודע, יש פה איזה חשש. אבל זה כאילו הדיון, האם חייבת גט שני, או היא יכולה להתחתן. כנראה היא תרסה עם מישהו. והיא יכולה להתחתן עם עם השני, ואם אתה אוסר והיא חיה איתו, אולי אתה מעמיד ממזרים בישראל. בכל אופן, זה היה דיון מאוד מאוד גדול בסוף חייו של הלבוש, שאתם רואים שבכתב השני הוא כתב, שהוא כותב את זה על ארז דווי, לא עלינו. לא, אז ככה, היא התחתנה. עכשיו, הרבנים יכולים לדון עד מחר. את בניה לא הפכו לממזרים, זאת השאלה. טוב, עוד כמה דברים חשובים מהלבוש. אתם מבינים, ברגע שיש את הלבוש, אז זה פשוט ללקט. הרי החומר פה הוא ספר ארוך וחשוב על ארבעת ה... על כל השס. מה חשוב? מה חשוב וגם מעניין? קידוש השם, מוות על קידוש השם. נושא אקטואלי באשכנז מתחילת תקופת הראשונים. עד אתם זוכרים שאמרנו בהקדמה, שתקופת האחרונים לדעתי נגמרת בשואה. אז מתחילת תקופת הראשונים ועד סוף תקופת האחרונים ועד בכלל נושא אקטואלי מאוד באשכנז, לא רק בה, בכלל לא רק בה, אבל שם זה כמעט רציף. מחלוקת, יש שיגידו מחלוקת בח ולבוש. על הבח בעזרת השם כמובן נדבר. לא עוד הרבה שנים, אבל כמה וכמה רבנים גדולים נולדו בשנים האלה. זה לא יהיה בשיעור הקרוב, וגם לא בזה שחרב, וגם לא בזה שחרב. ככה, ההלכה אומרת מתי אני חייב למסור את הנפש, ומתי לא. במקרה שלא, האם מותר לי למסור את הנפש? אפילו זה צדיקות. או שבגלל שאתה לא חייב, אז אסור לך, וזה חס ושלום, כמו התאבדות. שאלה גדולה מאוד. כתב הלבוש. הוא קודם כותב את ההלכה, העיקר אצלנו הפסקה השנייה, אבל בשביל להבין את הפסקה הראשונה, וכל זה דווקא אם רוצים להעבירו על מצוות לא תעשה, שאם יעבור עליו ויעשה מעשה עבירה בידיים ויעבור על התורה, אבל אם גזור שמד שלא לקיים מצוות עשה, אין צריך לקמה ושירג, שכיוון שבקיום גזירת השמד אינו עובר על התורה בידיים, אין לו בשב ואל תעשה, ויכול לשב בטל, לקיים גזירתם ושלא לעשות המצווה. כן, הרי בשעת השמד, על כל דבר קטן צריך למסור, או על כל דבר קטן בלא תעשה ולא בדבר שהוא רק יושב ולא עושה. אז בזה הוא לא חייב למסור את הנפש. מי הוא גם בזה אם ירצה להחמיר לקיימה, אף על פי שיודע שירגיעו הרשות בידו, ולא נקרא חובל בנפשו, כי ודאי גם זה חסידות ויראת שמיים וקידוש השם. זאת אומרת, אמרו שאתה לא חייב למסור את הנפש, אבל זה מעלה גדולה, חסידות גדולה למסור על זה את הנפש, למרות שלא לא חייבים למסור על זה את הנפש. גם על דברים שלא חייבים למסור את הנפש, חסידות למסור את הנפש, כך הוא כותב הלבוש. לך חשובה ונאמרת בשם הלבוש, אבא כותב, אבל הרמב״ם כתב דה מתחייב בנפשו, דה כיוון דה דינה הוא דה יעבור ועל יערג, ואם כן איסור הכאביד במה שמוסר את נפשו למיטה שלא כדין, הוא ביטה מחלוקת, ואז הוא מכריע כדעת הרמב״ם עיקר נראה לי, אז השיטת הרמב״ם, וזו שיטת הבח, וזה לא מחלוקת ממש הלכה למעשה, זה לא מחלוקת תיאורטית בדיני קידוש השם, אז בקידוש השם, כשמוסר את הנפש, גם במקום שלא חייב, שידע שיש לו על מי שיסמוך, וזה על הלבוש. הלבוש הוא פרשן לכל עניין תפילה, מנהג, הלכה, שם, בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך, הבאתי כמה דברים, ארבע לא היה צריך להתחיל בזה פשוט, זה המקום שהיה לי בעמוד הזה. אפיקומן, תראו איזה וורט, למה נקרא אפיקומן? אפשר לומר שאנו קוראים את המצה עצמה אפיקומן סתם, כי זה מוזר, נכון? כי אין מפטירים אחר הפסח, אפיקומן. אפיקומן זה מה שיש אחרי האוכל. הגמרא מפרשת שזה מין מנה אחרונה, שאחרי פסח אין מנה אחרונה. אז למה למצה שאנחנו אוכלים בסוף האוכל אנחנו קוראים אפיקומן? הרי זה לא השם שלה בתלמוד, השם שלה בתלמוד זה הדבר שאסור לאכול אחרי ה... אז מסביר הלבוש. וקוראים את המצה אפיקומן סתם, על שם שהיא במקום הפירות שדרך לאכול אחר הסעודה פעם אחרת, ואגב חביבות דמצווה, שהיא חביבה עלינו כפירות מתוקים, אנו קוראים את האפיקומן. כלומר שאומר לבני ביתו, כל אחד לחברו, אפיקו לנו מיני מתיקה, והוא המצה שמתוקה עלינו כמצוותה. דברות נאה מאוד, כן? תמיד, וזה אחרי האוכל, אוכלים מנה אחרונה. אבל הוא אומר עכשיו, הנה מנה אחרונה, ומוציא את המצה, וקוראים לה אפיקומן, להגיד שהיא חביבה עלינו. כמו המנה האחרונה, הפירות המתוקים שאוכלים בסוף. בזמנו ובמקומו, אני חושב שהפירות המתוקים שאכלו בסוף, הם היו מבושלים. זה היה לפתן. טוב, אמרנו שהלבוש שגם מפרש את הברכות, הנה על, 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 על כמה דברים שאומר על מילה. טעם ברכה הזו, כן, ברכה קשה במילה, כן, אשר קידש ידיד מבית, זה מה שתפילה שהפכו אותה לברכה. אשר קידש ידיד מבטן, וחוק מבשרו ששם, ושערור חתם, וקודש. על כן, בשכר זאת, אל חי, חלקנו צורם, מכירים את הברכה, וכל ברית, פתאום יש שם את הברכה. ברוך אתה השם, ויש חתימה, ברוך אתה השם, קורא את הברית. טעם ברכה זו מבואר, הוא פירושו, והוא מפרש את כל הבאתי קצת, אשר קידש ידיד מבטן, זה יצחק. כן, אשר קידש ידיד מבטן. ומילה, מי זה קידש ידיד מבטן? יצחק אבינו. קודש, ברגע לידתו, מתי יש ציווי? אברהם מצטווה על הברית. מתי אברהם מצטווה על הברית? מה זה?
בלידה.
בלידה של יצחק, ולכן אז הוא הצטווה. בן כמה היה אברהם? שנימול, לפי זה. ובן כמה היה ישמעאל? למה ישמעאל מעל בן 13? נכון. זה אשר קידש ידין מבטן. זה מה שהסמר לנו אשר קידש ידין מבטן. וחוק בשערו שם. מה זה חוק בשערו? פירוש בבשרו. ממש פירוש מילים של הברכה. ונוהגים, ולא רק המפרש את המילים, ונוהגים כשמגיע לבית דמאי חיי, ואומר בדמאי חיי, ואומר לה בדמאי חיי, נותן המברך מעיין באצבעו בפי התינוק. ואתה מוביל איזה מדרש שם, ישום דאברינה במדבר... במדרש במדבר סיני רבה, יש לו איזה מדרש עם יהושע ומשה ומי מל ומי סנדק ומי משקה. וכך אנו אומרים, ההשקעה הזו של שעת מילה ופריאה הזאת תהיה לחיים. בדמי חיי ונותנים לו את היין, ולא כאותו של יהושע, ומביא איזה מדרש להסביר מנהג. ויש מקומות שמברכים ברכת אשר קידש ידיד על ההדס. מכירים את המנהג? לא בסדר. עד היום ספרדים. מברכים בורא מיני בשמים, כמו בהבדלה. בין היין לברכת הברית, מברכים ובורים מיני בשמים. יש מקומות שמברכים בברכת על הדס, וגם זה מסביר את הטעם. נראה לי טעמה משום אילוף התינוק. סכן התינוק, מעלו אותו, שייתן לו קצת ריח טוב. או שאר שמתעלפים כשרואים דם, התינוק באמת סובל. אבל יש כאלה שכאילו שמח לך מה שקוראים, להחיות את נפשם אלה שקשה להם. אני אומר אל האמא. עוד לבוש מאוד מעניין, גם מבחינה פילוסופית וגם מבחינת יישוב הגרסה וגם מבחינת זה שמזכיר את אבא שלו. כותב הלבוש ואומר, קודם צריך להסביר את המחלוקת. אנחנו אומרים ככה, מכירים? במוצאי שבת, בברכה רביעית, אנחנו אומרים, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לו אנוש בינה. ואז? לא, לא, במוצאי שבת. ואז אתה חוננתנו למדע תורתך. לכאורה, במקור, אתה חוננתנו, זה במקום המשפט הראשון. רואים, אתה חונן לאדם דעת ומשהו, מה? אתה חוננתנו למדע תורתך, אנחנו חוזרים פעמיים למשפט. לכאורה צריך להגיד פעם אחת. דן בזה הלבוש. וכותב ככה, ואומר, אתה חונן לדעת ומדע שבינה, וחונן לך חוכמה, דע בינה בהשכל, כן, זה נוסח אשכנז. ואחר כך מתחיל, אתה חוננתנו, פעמיים. ואין לשנות ממטבע שתבור חכמים. הגה. הגה, הגאות הלבוש, הגאות הלבוש, הלבוש בעצמו הגיע את פירושו. אתה אומר הגה בפנים, זהו בעצמו. רבים מהתלמידים, זאת אומרת, תראים פה את הפירוש הראשון שלו, ואז הפירוש השני, הוא מסביר את הפירוש הראשון בינתיים. שאלה טובה, אני לא יודע, אני לא בטוח, אני לא חושב שהוא יספיק להוציא שני מהדורות. אני לא יודע.
מה ההתחלה הוא הוציא כנראה?
הוא כתב, שגם אמרנו שהוא, אני לא יודע, אני כותב פה לבוש, אבל זה עוד באור החיים, חלק השני, חלק השני של אור החיים.
לבוש
חור. ו... אולי הוא כתב את זה לפני שהוא הפסיק, הרי הוא כתב ואז הוא הפסיק, ואז הוא כתב עוד פעם ועוד פעם הפסיק. לא יודע. הגה, רבים התלמידים תמו על זה וכתבו עליי תמיעתם בעריכות על דין זה. ויאמרו, טוב איך זה הגיע לתלמידים אולי. ואמרו, למה לנו לומר דברים כפולים? כאלה, המשפט הזה כפול. ועוד, זה לא מה שכן מדברי רבן יוסף קארו, זה הלושה פוסקים. ועד הרבה, מה שמדבריהם שאין לומר, רק אתה חונן לבדו. ולהוסיף בהבדלה שמנוסח אתה חוננתנו, אתה חוננתנו לבדו. זאת אומרת, להגיד או אתה חונן, או אתה חוננתנו, ולא להגיד שניהם. ולולי שקיבלתי כן מנעוריי מאבי מורי ז"ל, ואמרנו שהוא היה בעצמו, אביו היה רב חשוב, מאבי מורי ז"ל ומהרבה רבנן קשישי ז"ל, הייתי חוזר גם אני ממנהגי, שלא לומר שניהם. אך משום אל תיטוש לא חזרתי בי, כי אמרתי הלא בישוש מחוכמה, ולא לחינם, מנחינני אבי ז"ל נוסח זה, כי ידוע שלמדן גדול היה ואיש חסיד ומדקדק מאוד במעשה ותפילותיו היה. וגם ידוע לי שמורנו אברהם ז"ל מפראג, הרב של אביו, גדול הדור, רבי אברהם בן אביגדור, גדול הדור ובעל הגאות הטור, היה רבו המובהג, והנהיג עצמו כל אימה במה שקיבלו לו ממנו. זאת אומרת, אבא שלי גם היה רב חשוב ומדקדק, וגם אבא שלו היה גדול הדור ואי אפשר לחלוק עליו. לכן צריך ליישר את הגרסה, ונתתי את לבי לדרוש ולחקור בעומק הדברים, ויגעתי ועיינתי בעומק דקדוק שתי הלשונות משני הנוסחאות, ואמר לי לבי, כי יגעתי ומצאתי, כן, יגעתי ומצאתי, יגעתי ומצאתי טעם מתוק כדבש, לומר שניהם כאשר כתבתי בספרי, וזהו. זה ודאי נראה לי שאתה חונן ואתה חוננתנו אינם עניין אחד. דעד רבה, הבדל רב יש ביניהם, דברכת אתה חונן, לא מהירי נוסח זה בחוכמת התורה, אלא ממה שחנן השם יתברך את האדם מושכלות ראשונות. אתה חונן לאדם דעת, מושכלות ראשונות זה גם השכל וגם פילוסופיה. וכל השבעה חוכמות, כן, כל המדעים העתיקים, ישראל ואומות העולם שווים בהם. אתה חונן לאדם דעת ולא שבינה, זה על הדעת חוכמה. ועל הדעת חוכמה שווה היהודי והישראל. אבל נוסח אתה חוננתנו, אתה חוננתנו מזנו עם ישראל, אתה חוננתנו למדע תורתך. מדע תורתך, זה לא שבע חוכמות. יראה לי שנתקן, שנתן לנו השם יתברך שכל ומדע להבין בדברי תורתו הקדושה. להבדיל בכל דבר שבקדושה ובין החול, כמו שציווה להבדיל בקדושת שבת, שהוא קדושת התורה ובין ימי החול. וזה נראה לי הוכחה רבה למה שכתבתי, זה שני עניינים. אני חייב לומר, הוא שכנע אותי שהם שני עניינים. באמת, לא חשבתי את זה קודם, שכנע מאוד. אם כי, זה עדיין לא אומר שצריך להגיד את שני עניינים. אבל הנוסח שאנחנו אומרים בימות החול, זה נתת לנו שכל להבין את העולם. הנוסח שאנחנו אומרים במוצאי שבת, נתת לנו שכל להבדיל בין קודש לחול. זה מאוד מאוד שונה. וכיוון שזה שונה, צריך להגיד את שניהם במוצאי שבת. זה ממש מבריק ומובן, ותראו איזה יופי הוא אומר, איך התגלגלה לי הפנינה הזאת מרוב שרציתי ללמד זכות על מה ששמעתי מאבי. ממש קטע שאני מאוד, מאוד אוהב בלבוש. טוב, כולה של הלבוש. אז הבאתי את השולחן ארוך, שאני מבין על מה מדובר בשבע, מותר להפליג בספינה ובסנה אפילו בערב שבת, אם הולך לדבר מצווה. מופסק כמו שישבות. אם אחר כך לא ישבות, אין בכך כלום. אבל לדבר הרשות, אין מפליגים בספינה פחות משלושה ימים קודם השבת. טוב, זה חומרה גדולה בדבר הרשות, ויותר קל לדבר המצווה. והם, הזכרנו זה בשיר הקודם, לא? שהם נסו הרבה בין, איפה הם נסו הרבה בספינה? כן, הזכרנו עם הרמה ואביו. היה להם נהרות. הם נסו שם בנהרות, בהרבה בספינות. אז יש פה חומרה. אז כותב על זה לבוש, יש אומרים שכל מקום שאדם הולך לסחורה או לראות את חברו, חושב הכל דבר מצווה. כי גם זה מצווה, כל זה מצווה. אז מה זה רשות? ואינו נקרא לדבר הרשות רק שהולך לטייל. כוונה ברשות שאל תעשה את זה לצורך טיול. אבל אם לצורך מסחר, להביא פרנסה הביתה, או אפילו לפגוש את חברו, אם דבר הנצרך, זה הכוונה פה מצווה. מצווה דבר חשוב. על כן נהגו בצורת מקומות להקל בעניין הפלגת הספינות. כי חושבים הכל לדבר מצווה, ואין לוחות בידם, הואיל ויש להם אנשים שישמחו. הוא אומר אצלנו, מי שמע שלא ילכו, לא ייכנסו להפליג בספינה בימי רביעי, חמישי ושישי? זה לא שייך. אבל זה לא לדבר מצווה, זה למסחר. כן, מסחר, נקרא לזה, דבר מצווה, זה כולה אדירה, וגם הסברה לא כל כך חזקה. וככה הוא מלמד זכות על המנהג. אליהו רבה אמרנו שהוא נושא כלים של הלבוש, והוא כותב על זה, משמע במקום שאין מנהג אין להקל, כי רבים חולקים, לעניין זה לא מקרה הליכה לסחורה מצווה. אז אל תקל אם אין מנהג. את נראה באמת שגם הלב הוא שבסך הכל בא ללמד זכות על המנהג. ומה זה מנהג? אנשים לא נהגו את זה, אלא הם לא הקפידו, הם חיפפו. הוא מלמד עליהם, מלמד עליהם זכות. מקום שהוא לא מלמד זכות, אלא כותב טיפשי, שטות, על מנהג, לא מנהג, מעשה. הדס של מצווה אסור להריח בו, שעיקרו לא עומד אלא להריח, ומזה הוא קצה. הדס של מצווה אסור להריח בו, אבל באתרוג שעומד גם כן לאכילה, אם יש מצווה מותר להכריח בו, שלא הוקצה מלהריח בו אלא מאכילה. כן, זה הלכה לא שלו. הדס אינו עומד להריח ולכן הוא מוקצה מצוותו, אסור לעשות לו את השימוש שלו. אבל אתרוג שהוא לא נועד להריחה אלא לאכילה, אז המוקצה מצוותו זה שאסור לאכול אותו, אבל להריח בו מותר. מי הוא נחלקו בו רבותינו באתרוג? כשמריחים אותו, אם צריך לברך עליו, ברור שנתן ריח טוב בפירות. ילקח טוב לא למנוע שלא להריח בו, בגלל המחלוקת. איזה ברכה, שלא להכניס עצמו בספק ברכת הריח. ואותן המריחים בו כשמברכים עליו, זאת אומרת שלא מברכים ברכת הבשמים, אלא מברכים על מצוות, מברכים על נטילת לולב. אותם אלה שמברכים על נטילת לולב ומריחים את האתרוג, מנהג של שטות הוא, טוב, אני לא יודע שזה כל כזה מנהג, סתם אולי זה ריח טוב בשנה, הוא אומר זה מנהג שטות. צריך להעיר לכם שעד לפני כמה שנים לאתרוגים היה ריח, ריח מעולה וחזק. היום כבר אין להם ריח, מורחים אותם בכל מיני דברים. מצאו לכם עץ אתרוגים ותריחו את האתרוג, שתבינו על מה מדובר פה בהלכה. לא האתרוגים של המצווה היום, שבאמת כבר איבדו את הריח הנפלא שלהם. מנהג שראיתי בקורונה שהופכים אותו לעיקר הדין, ולא ידעו שזה מנהג שנזכר לראשונה בלבוש, ואפילו מכונה מנהג הלבוש, אם כי נראה פה שלא הלבוש מנהיג אותו, אלא הלבוש מסביר אותו, וככה נהגו בזמנו ומקומו. שולחן ערוך כותב שלא יעמוד אדם לבד בבמה, אלא שיהיו שניים. אם שץ רוצה לברך ולקרות לעצמו, צריך שיעמוד אחר אצלו, שכשם שניתנה תורה על ידי סרסור, ככה אנו צריכים לנהוג בה על ידי סרסור. בדרך כלל מסביב לבמה, יש אצלנו עולה, קורא, גבאי, עוזר גבאי, העולה הקודם, ועוד מישהו שסתם עומד שם ולא מבין מה הוא עושה, ועוד מישהו שעוזר לקורא, יש הרבה אנשים שם. אבל בזמנו לא היה הרבה אנשים, בדרך כלל יש קורא ועולה. אומר שולחן ערוך, אם הקורא הוא גם עולה, שיעמוד עוד מישהו לידו. כי זה משל, זאת אומרת, התורה ניתנה על ידי שליח. מי זה השליח? משה רבינו. אז לא לעמוד לבד, העומד לבד הוא כאילו הקדוש ברוך הוא שקורא לעם, שיעמוד עוד מישהו שיהיו שניים כמו הקדוש ברוך הוא ומשה. כותב הלבוש, נראה לי שזה טעם מנהגנו, והוא הסגן שהוא עומד כביכול במקום השם יתברך, שהרי הוא מצווה לקרות למי שישר בעיניו, והשץ הוא הקורא והוא הסרסור במקום משה, והעולה הוא המקבלה במקום כל ישראל ושלחותם. הלבוש, דילגתי פה על מה המנהג, המנהג שיעמדו שלושה, ולא שניים. ולמה שיעמדו שלושה? אחד על תקן הקדוש ברוך הוא, אחד על תקן העם, ואחד הסרסור שמתווך ביניהם. ולכן אם הקורא הוא העולה, או בכלל, שישאר הקודם, שישאר הקודם, וזה מקור מנהגנו להישאר לעלייה הבאה. לא יודע מקור, זה הפעם הראשונה שזה נזכר, כן, בקורונה שלא נהגנו כך, גם אחרי שחזרו, קורא ועולה, דברנו לפחות שלא יישאר השלישי, אבל כשבטלה הקורונה, אז חזרנו למנהגנו, אז רק תראו את מקור המנהג, כמו הרבה מנהגי אשכנז, הוא פשוט מביא ומסביר, אז מקורה בלבוש. הלבוש, כאמור, היה גם מקובל, והוא גם פסק בכמה מקומות על פי הקבלה. הבאתי פה שלוש דוגמאות. התחלנו מאוחר, אני מסתכל כל הזמן על שעון, אבל צריך להסתכל על שעון החול. התחלנו מוקדם כי חשבתי שיש התנדבות מוקדמת ואין, אז לא נורא. או שיש לכם שיעור? בסדר, אני גוזל לכם איזה משהו. לא, זה השיעור, אז בסדר. ככה, אז שלוש דוגמאות. הראשון עיקר, המנהג בעמידה הזה, מזורים של תהילים, של פסוקי לזמרה. הוא ממה שכתב בעל שערי אורה, ספר קבלה, בעל שערי אורה בתחילתו, שהוא להבריח המקטרגים קודם התפילה. כדי שתעלה התפילה אחר כך בשלום בלי שם מקטרג. ושלכך קרם דוד מזמורים, על שום שהם מחתכים להם דרך לעלות התפילה, משום וקראת הזלזלים במזמרות. זאת אומרת, זה לא מזמור של לזמר שיר, אלא מזמור של לזמור, כי זה זומר את המקטרגים. אגב, תנו לנפקמינה לטעם הזה. שלא צריך להשלים אחרי התפילה. אבל אתה אסבר עכשיו נפקמינה, תראו את הסיבה. הסיבה היא לזמור את המקטרגים, ולכן אומרים פסוקי דזמרה, דזמרה שהם זומרים. זה טעם ראשון ממש לפי קבלה. שני, אני חושב מוכר, אין אופנים המפנים בלילה. והטעם, כי נפילת אפיים הוא להכניע למידת הלילה שהיא מידת הדין. ואם הם נופלים בלילה, היו מגבירים כוחה, והם כמקצת במציאות חסו שלום, כי הידוע לידי חן. ובלילה השמורת נוהגים לפלול על פניהם. דווקא. ונראה לי טעם המפנה שהוא קרוב ליום. זאת אומרת, נופלים פניהם בלילה, בסוף הלילה. ומידת, אומרים סליחות, ומידת היום שהיא מידת הרחמים, משמשת, עומדת, כן? ממשמשת לבוא ולהתחבר, ואין כאן קיצוץ. והמשכיל יבין וידום. אז יש פה משהו על טעם מידת הדין, מידת הרחמים ביום ובלילה, ואני לא אסביר לכם. אני אדום, תבינו לבד. ועוד אחד, לעניין, כן, שאין אוכלים גבינה אחר בשר, אבל כן אוכלים בשר אחר גבינה. כותב הלבוש, כל זה לדין הפוסקים המפורסמים. ויש אומרים עוד, שעל פי קבלת הזוהר וסודותיו, אשר לא מפורסם בזמן הפוסקים, אלא שנתגלה מקרוב, יש להחמיר. לפיכך אנו שזכינו בו, שזכינו להכיר את הזוהר, יש לנו להכין כמותו, שלא לאכול אפילו בשר אחר גבינה. אפילו בשר עוף, אלא מסעודה לסעודה. הוא עושה בשר וחלב כמו חלב, כן, הוא עושה... יש לו, כן, הוא מוצאנו, אין דבר כזה חלבי, אז ללב הוא שיש. הוא משווה דין בשר אחר חלב לחלב אחר בשר.
יש אנשים שנהגים את המרכז היום?
לא יודע, מקובלים אולי. הסבירו שזו גבינה אחרת, קשה. טוב, הלוויתי שני מקורות שרואים שהלבוש חשב שזו שמחה גדולה ללמוד וללמד תורה. א', היה פה שתי הלכות, לבת יממים להביא, זה לגבי, יש דין, אם מעסיק, מעסיק אותי קורא לי לבוא, ואני בא והעבודה מתבטלת. אז כמה הוא צריך לשלם לי? יש כל מיני שכרים, יש מסלם מה שנקרא שכרו משלם, שאת כל השכר. יש איזה שכר בטלה, יש שכר מינימום, כן, של אותו יום. כותב הלבוש לגבי מלמד. מלמד שחלה לו התלמיד. כן, זה לא אשמתו, לא שכרו אותו, אבל התלמיד. כבר נתבהר שאני שנדמד במקום שהוא פסידה, לבעל הבית, במקרה זה האבא, שצריך לתן לו שכרו משלם, ולא כפועל בטל. צריך לתת לו את כל השכרו. משום דמלמד תורה, ליבו שמח יותר בלימודים אחרים, בפיקודי השם ישרים מסמכי לב, ואם אינם עושים מלאכתם, יפו ויגעו. זאת אומרת, בדרך כלל נותנים שכר מינימום, אם הבאת בעל מקצוע ובסוף לא נתת לו את מקצועו, אתה משלם לו, אתה לא נותן לו את שכרו משלם, אלא אתה משלם לו שכר מינימום. פה לא, פה אתה משלם את הכל, כי לא רק שלקחת לו את היום, אלא גם פגעת בו שהוא נורא נורא רוצה ללמד תורה. לא אפשרת לו ללמד תורה. יש פה ממש פגיעה בו, אז הפיצוי זה שאתה נותן לו את שכרו, את שכרו משלם. ועוד דבר שהוא כותב עוד פעם את הפסוק הזה, שפיקודי השם ישרים מסמכי לב, בהלכות פורים, טוב, מובן. פורים הוא מותר בעשיית מלאכה. אבל תראו את זה, מי הוא במקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. והעידן נהגו בכל מקום שלא לעשות. והעושה, עושה מלאכה בפורים, אמרו חז"ל שאינו רואה סימן ברכה באותה מלאכה לעולם. אז אסור לעשות מלאכה בפורים. אבל מותר לפסוק, לכתוב פסקי הלכות ופשוטי מקראות. זה כן מותר לעשות בפורים. לכתוב דברי תורה. למה? שהאדם שמח בהם. לכתיב פקודי השם ישרים, מסמכי לב, כן, פורים נמצא זה לשמוח. מי שעושה מלאכה, אז מלאכתו הוא לא שמח. אלא אם כן, מלאכתו עושה תורה. והתורה הרי היא דבר משמח. שני נפקמינות הלכתיות, הראשונה די קיצונית, אבל גם השנייה, כזה הוא מחריג את זה. בפורים יהודי יושב ולומד תורה, הוא לא מה, הוא אומר, זה השמחה. אתם זוכרים שהוא אומר שלא נתנו לי לכתוב את זה ולא את זה, כי זה היה תפוס. אז אמרתי, מה אני אכתוב? ואז מצאתי משהו לכתוב. אתם רואים שהוא התחיל לכתוב, לא יודע, פירוש על הריקנאטי. אתם רואים מה שימח אותו בחיי. טעם יפה, וגם קצת הזכיר לי, הפקודה שהזכיר לי משום מה, משהו שהוא אומר על שחיינו. אתם יודעים ששחיינו מברכים בחגים. זה ברכת הזמן. בכל זמן צריך, כל חג צריך לברך שחיינו. מתי מברכים שחיינו? בקידוש. קידוש החיים, מברכים שחיינו. חג אחד לא מברכים שחיינו בקידוש. חייב בשחיינו, אבל אין בו קידוש. יום כיפור. אתם מברכים שחיינו ביום כיפור? אתם מברכים שחיינו ביום כיפור? בסוף כל נדרי לפני ברכו. מה יש שם במחזורים, עוד כתוב, לברך מהר, לענות אמן, לא יודע, כל מיני דברים. זה הזמן שמברכים, זה מברכים בבית כנסת. כותב הלבוש, אחר כך, כשהוא מגיע למקום הזה, אחר כך יברך שחיינו, ונהגו לאומרו קודם ברכו. ותראו את הסיבה. משום שבכל מקום שאומרים זמן, קודם עשיית המצווה. ובשאר ימים טובים, שעיקר מצוותן מאכילה השתייה, אומרים אותו קודם האכילה. אבל ביום כיפור, שברכו קבלת יום טוב, מנהגנו להאריך אחר כך בסליחות ובתחנונים, ובשאר שירות ותשבחות, שהם עיקר מצוות היום, והם במקום אכילה ושתייה של שאר ימים טובים, אומרים אותו קודם ברכו. אה, נפלא בני. למה אומרים את זה תמיד בקידוש? למה? אתה יכול להגיד כל שבת, בכל חג, סליחה, בכניסת החג. למה אתה אומר בקידוש?
עיקר המצווה זה באכילת
שתייה. נכון, עיקר המצווה ביום טוב. זה לסעודה. ואז אומרים את זה בתחילת עיקר המצווה. אבל ביום כיפור, מה עיקר? הרי המקבילה, אני צריך להגיד את זה בסוף התפילה, כי אז צריך להיות אוכל שאיננו. אבל ביום כיפור, המקבילה לאוכל זה התפילה. התפילה היא עיקר עניינו של יום כיפור. ולכן בתחילת עיקר עניינו, הוא אומר, זה כמו בחגים, תמיד זה עיקר עניינו, רק פה אין אוכל, עיקר עניינו זה התפילה. אני לא יודע אם פשט, אבל אני מאוד אוהב. כאמור, הלביש, הצלחה, כבירה, הספר מתקבל. לא יודע למה הפסיקו עם זה, אבל בערך 200 שנה, ממש, אתם זוכרים, זה לא הסדרה הזאת. דיברנו על הריף, שאפשר לראות לפי הנושאי כלים, באיזה מקומות למדו את הריף. במקומות שמפרשים את הריף ולא את הגמרא, זה אומר שזה היה הספר הבסיסי. אותו דבר פה, כותבים נושאי כלים על הלבוש. הראשון בהם, כמו שאמרתי קודם, זה אליהו רבה. אליהו רבה, וזה אחר כך נעשתה טעות, שאנשים חשבו שהוא נכתב על שולחן ערוך ולא הבינו את פירושו. ואת זה תקנו בפרויקט השו"ת, שהוא מסודר שם על הלבוש. אז בהקדמתו כותב אליהו רבה, ואמרתי בלבבי, יגידי ידי בנתותי לחבר חיבור על ספר הלבוש החור והתחלת לרב תועלת, ואשר בספר הלבוש הלב חומד ומושך לב העם, והלומדים ללמוד וללמד, לב העם, והלומדים ללמוד וללמד, לקבוע עיתים בחצרותיהם ובערותיהם, בבתי מדרשים ובבתי השם שבטם. זה מה שהעם לומד, זה כמו לכתוב, שמי שכתוב פירוש לפנינה הלכה. אני אומר, מה אתה כותב פנינה הלכה? תכתוב על הטור. אני אומר, אבל זה מה שהעם לומד. הוא אומר, כל מקום אני מסתכל, בחצרות, בעיר, בבתי מדרשות, בבתי כנסת, כל מקום אני מסתכל, לומדים לבוש. אז אמרתי לכתוב פירוש על לבוש. החידה מוצא פירוש של סבו על הלבוש. והוא מוציא אותו לאור. הוא כותב לו הקדמה, שזה מדהים. האחידה נראה לי שאנחנו לא נספיק אותו, שהשנה הזאת תהיה החצי הראשון של תקופת הראשון. אפשר ממש לחלק את תקופת הראשונים, אמרנו מגירוש ספרד עד השואה, האחרונים, מגירוש ספרד עד השואה, בערך 400 שנה, מתחלקת לא רע ל-200, השאלה אם הגרא הוא מתחיל את החצי הראשון, שפחות או יותר הגרא יהיה על המעבר, לא יודע, אולי הוא צריך לפתוח את החצי השני. יש א', שינוי בסגנון, וב', שינוי גיאוגרפי, ש... שזה סוף תקופה, אבל זה לא מובהק. יש קצת שני בסדר, קצת שני גיאוגרפי. גם אגב, תקופת הראשונים התחלקה לנו, גם באשכנז וגם בספרד, התחלקה לנו לשניים, לא לאותם שניים. בכל אופן, אז אחידה, שהוא באמת יהודי חשוב מאוד, אבל הוא קצת יותר מאוחר לנו, מוצא פירוש, כאמור, של סבא שלו. הוא כותב שם בהקדמה, לבושי מכלול כתובים באצבע יד הקודש, הוא התכוון שהם כתובים ביד הקודש, שהוא לא הדפיס אותם, שהוא מצא כתב יד. כתובים באצבע יד הקודש, יד הקודש הרב החסיד, מר זקנינו, מורנו רבי אברהם אזולאי זצ"ל, מזה ומזה הם כתובים על הגיליונות, מזה ומזה, זה כמובן משני הצדדים של הדף, הוא מתאר, כמו חוקר טוב שיש לו כתב יד, הוא מתאר איך נראה כתב יד. מזה ומזה הם כתובים על הגיליונות, ואינך רואה. זאת הייתה לירושת אבות, אנה זעירה מאנשי ירושלים, אשר בקצה יורי מצרים, חיים יוסף החתימה שלו, וזכות, מורי זקני, הקבור פה, יגן בעדי, כן יהי רצון. וזה פירוש על, על, על לבוש, שכתב סבו של אחידה, גם חשוב בפני עצמו, ורבי אברהם אזולאי, ואחידה הוציא לאור. ועוד פירוש אחרון, החגורת שמואל, הוא כותב בהקדמתו, גם חכמי ירושלים, בחיי הגאון המחבר, עשו חגורות למלבושיו. איזה יופי. כן, אם כותב לבוש, אז הלבוש צריך חגורה. והיו חוגרים את עצמם בחוזק, ללמוד בקביעות בכל יום בצאתם בית הכנסת, בחבורות, חבורה קדישתה, בתוך ספרו הלבושים. תיאור מירושלים, חכמי ירושלים יושבים ולומדים בלבוש.
כל יום.
כל יום. עושים קביעות יומית בהלכה יומית, שולחן ארוך קצר מדי, בית יוסף ארוך מדי, עושים קביעות בלבוש. ממש זכה והתקבל בתפוצות, כל תפוצות ישראל, כן? רבי אברהם אזולאי. כל תפוצות ישראל יושבים ולומדים לבוש, ספר באמת מאוד קרי, מאוד מאוד מקיף, בקיאות בו נותנת הרבה מאוד. אני חושב שאבל יותר מאוחר, לכתוב ארוך השולחן, משהו שהוא יותר מודרני, אז אולי, אני לא יודע אם נמליץ לכם על ארוך השולחן או הלבוש, אבל לפחות מי שלומד שולחן ארוך ורוצה קצת להרחיב, עוד לבוש זה ממש מתנה. ספר גדול של אדם גדול, עמדנו פה מעט על גדולתו. עד כאן, יישר כוח, הצלחה מחר בהתנדבות.
תודה רבה.